הגענו לדף ממדל עמוד ב', שש שורות מלמטה. למדנו בדף הקודם מהפסוק משרת ענבים מבנזיר, שלפי רבי עקיבא לומדים היתר מצטרף לאיסור באיסורי נזירות, ולפי חכמים לומדים טעם כעיקר לכל התורה כולה. אמר לרבה חברי דרבה אבי לרבה שמיד רבנן נשמע לרבי עקיבא, מתוך דעתם של חכמים, אפשר ללמוד את דעת רבי עקיבא. מי לא אמר רבנן משרה ליתן טעם כעיקר, מכאן אתה בא, אתה דן לכל האיסורים שבתורה? הרי לפי חכמים אמרו חכמים, שלומדים משרה טעם כעיקר לכל האיסורים שבתורה. גם רבי עקיבא צריך לומר כך. רבי עקיבא נמי, משרה ליתר מצטרף לאיסור, מכאן אתה דן לכל האיסורים שבתורה כולה. למה רבי עקיבא אומר שיתר מצטרף לאיסור רק באיסורי נזירות? אמר לרבה שאומר, משום דאב הנזיר וחטאת שני כתובים הבאים כאחד. במקום נוסף, התורה כתבה שיתר מצטרף לאיסור, זה בחטאת כפי שנראה, ואין מלמדים. כשהתורה רוצה ללמד אותנו דבר מסוים, שמתוכו לומדים בניין אב לכל התורה כולה, הרי שתלמד אותם את הדבר הזה פעם אחת, לא פעמיים. אם זה פעמיים, כנראה שזה מוגבל רק לאותם שתי פעמים. לכן, אם דבר נזיר וחטאת, זה שני כתובים שבאים כאחד. גם אצל נזיר וגם אצל חטאת, אמרנו שיתר מצטרף לאיסור, כלומר, שני פסוקים שבאים כאחד, שבאים ללמד דבר אחד, ולא מלמדים. נזיר הד אמרן, חטאת מהי דתניא, עניין קורבן חטאת, כל אשר ייגע בבשרה יקדש. כל בשר חולין או שלמים שיגע בבשר חטאת יקדש. הוא בא במגע עם קורבן חטאת, יהפוך להיות כמו קורבן חטאת. יכול אפילו לא בלעה, תמוד אמר בבשרה, יכול להיות שאפילו אם רק מגע ולא בלעה מבשר החטאת, תמוד אמר בבשרה, כלומר בתוך בשרה, עד שהיא בלעה בבשר. יקדש, הכוונה להיות כמוה, כמו שאמרנו, חתיכת הבשר שבלה מן החטאת הופך להיות כמוה, אם פסולה היא תיפסל. ואם כשרה היא תאכל כחמור שבה, אם כשרה היא, אז כל החתיכה תאכל כמו קורבן חטאת, כמו החמור שבה. כולל החלקים שלא קיבלו ממש טעם מהחטאת. גם אם זה נקרא היתר מצטרף לאיסור. חתיכת השלמים, חתיכת החולין, הופך להיות עכשיו כמו חתיכת החטאת, כולל החלקים שלא בלו לגמרי. אבל מכיוון שהיה פה בליעה, כל החתיכה הופכת להיות איסור כביכול, כמו חטאת. זה יותר מצטרף לאיסור. אם כך למדנו שגם נזיר וגם חטאת זה שני כתובים שבאים כאחד למד על יותר מצטרף לאיסור, ולא מלמדים. אומרת לגמרי, רבנן נמי, גם לפי חכמים שדורשים ממשרת הטעם כעיקר, הרי אפשר ללמוד גם טעם כעיקר מנזיר וגם מחטאת. נהבי נזיר וחטאת, שני כתובים הבאים כאחד, והם מלמדים. למה לפי חכמים אפשר ללמוד טעם כעיקר מנזיר לכל התורה כולה, הרי גם כאן יש שני כתובים שבאים כאחד ולא מלמדים. אומרת הגמרא, אמרי הנו מצרי צריכי, לפי חכמים פסוקים לנצרכים ללמד דין טעם כעיקר, כפי שנראה עכשיו, אי אפשר ללמוד מנזיר לחטאת ומחטאת לנזיר. מדוע? אז קודם כל רבי עקיבא מסביר. רבי עקיבא, מה צריך? מה צריך? למה צריך את שני הפסוקים? פישלמה כתב רחמנא בחטאת לא גמר נזיר מינה. אם באמת מדובר שהתורה הייתה כותבת רק אצל חטאת, אי אפשר ללמוד נזיר ממנו. למה? דחולין מקודשים לא גמרין, אי אפשר ללמוד חולין מקודשים. יכול להיות שבקודשים יש חומרה מיוחדת של היתר מצטרף לאיסור, טעם כעיקר. אבל לפי רבי עקיבא, אלא לכתוב רחמנא בנזיר, לפי רבי עקיבא, התורה יכלה לכתוב בנזיר, ותתי חטא ותגמור מיני, והיינו לומדים חטאת מנזיר. דא כל איסורים שבתורה, כגמר מנזיר, אפשר ללמוד כל איסורים שבתורה מנזיר. ולכן לפי חכמים, יש פה שני כתובים שבאים כאחד ולא מלמדים. אבל רבנה, לפי רבי עקיבא, ולא רבנן אומרים, אמרי לך, לא. מי צריך? לפי רבנן לא צריך. מדוע? חטאת ליתר מצטרף לאיסור, עומד משני הפסוקים אלו של חטאת ונזיר, לא לומדים משניהם טעם כעיקר. לומדים מחטאת יותר מצטרף לאיסור, ואי אפשר ללמוד מחולין מקודשים לא גמר, אי אפשר ללמוד נזיר מחטאת, כי לא לומדים חולין מקודשים, ומשרת הוא בא ללמד אותנו טעם כעיקר, ומכאן אתה דן לכל האיסורים שבתורה. ולמה רבי עקיבא לא יכול להגיד שפסוק אחד מלמד יותר מצטרף לאיסור, ופסוק אחד טעם כעיקר? כי הוא לומד טעם כעיקר מהגלת כלים, נגיעו לנוכרים, כפי שראינו בדף הקודם. לכן הוא אומר, תרוויו ליתר מצטרף לאיסור, ואבלו שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד הם מלמדים. רבשי מקשה לרבי עקיבא שיותר מצטרף לאיסור נלמד מאיסור הנזירות. מה לרבש לרב כהנא, אלא עד תניא, מה שלמדנו בברייתא לגבי איסורי נזיר, מכל שיעשה מגפן היין, מחצלים ועד זג, לא יאכל, לימד על איסורי נזיר שמצטרפים זה עם זה. השתל רבי עקיבא, איסור ויתר מצטרפים, איסור ואיסור מבעיה. מה לומדים מהברייתא? שאיסורי נזיר מצטרפים זה עם זה. כלומר, אם אדם אכל חצי זית של חרצן וחצי זית של זג, אז הוא יהיה חייב מלכות על אכילת כזית של דברים אסורים. למה צריך ללמד את זה לפי רבי עקיבא? הרי לפי רבי עקיבא גם אפילו איסור ויתר מצטרפים זה עם זה להשלים כזית לחיוב מלכות. אז איסור ואיסור מבעיה? ברור ששני סוגי איסורים הם מצטרפים זה עם זה. אז רב כהנא מתרץ, אמר לרב כהנא, איסור ויתר בבת אחת. איסור ויתר מצטרפים, את מה שנקרא, היתר מצטרף לאיסור זה רק אם זה אוכל את זה בבת אחת. אבל איסור ואיסור מצטרפים אפילו כשהוא לא אוכל אותם בבת אחת, אפילו בזה אחר זה, ובבת כמובן שהוא אכל אותם בכדי אכילת פרס. הגענו למשנה הבאה בממה עמוד א', אומרת המשנה בצק שבסדקי העריבה. יש בצק של חמץ שנשאר בסדקי העריבה, כלומר בסדקים שבעריבה. העריבה זה קערה שלשים בבצק. והבצק הזה הוא סותם את הסדקים. עכשיו אני צריך לבאר את הבצק הזה לפני פסח. אם יש כזית במקום אחד חייב לבאר, כך כתוב במשנה. ואם לא, אם אין כזית במקום אחד, למרות שיש הרבה חצאי זיתים במקומות שונים בעריבה, בטל במיעוטו ולא חייב לבאר אותו. וכן עניין טומאה, בפשטות עניין טומאה, הכוונה הוא רוצה להטביל את הכלי, לטהר את הכלי. השאלה אם הבצק חוצץ בינו לבין המים. אם מקפיד עליו, הוא מקפיד להסיר את הבצק מהעריבה, אז הוא חוצץ. אם הוא רוצה בקיומו, אם הוא רוצה את קיומו מבצק בקביעות בסדק בעריבה, אז הרי הוא כעריבה עצמה, אז הוא נחשב כחלק מהכלי. יש פה הוראה, יש פה דברי רבי יהודה בשם שמואל שמגבילים את המשנה, אבל יש פה שתי גרסאות. גרסה ראשונה לכולה. אמר רבי יהודה אמר שמואל לא שענו אלא במקום שאין עשוי לחזק. מה שאומר רבי יהודה אמר שמואל, כל מה שאמרו חכמים שחיים לבאר בצק שבסדקי העריבה, אם יש כזית במקום אחד, זה רק שהבצק סותם סדק כזה, בדפנות העריבה, שהוא מקום שלא עשוי לחזק. כלומר, מקום שאינו עשוי להחזיק את המים שיוצקים לעריבה. אבל כשהבצק סותם סדק שמקום שעשוי לחזק, אז אינו חייב לבאר. כלומר, כשהבצק שם נמצא במקום שהוא עשוי לחזק, להחזיק את המים שיוצקים לעריבה, אפילו יש שם כזית, לא צריך לבאר. מדוע? במקרה הזה הבצק בטל לגבי העריבה, הוא נחשב סתם כחלק מהכלי לגמרי. כי הוא עשוי להחזיק את המים שם. זה חלק עיקרי של הכלי, אפשר לומר. משמע, אם מדובר על פחות מכזית, מקרה זה פחות מכזית, אפילו מקום שאין עשוי לחזק. הרי כל מה שאמרנו זה לגבי כזית, אבל אם זה פחות מכזית, גם מקום שלא עשוי להחזיק את המים, אינו חייב לבאר, זה לכולה. ואי כזה מדינה הסיפה, יש שמלמדים את ההגבלה הזאת לפי הסיפה. ואם לא בטל במיעוטו, אם אין כזית בצק במקום אחד, אז הבצק בטל במיעוטו, אז זה אמר רבי דאמר שמואל, לא שענו אלא מקום שעשוי לחזק. אבל מקום שאין אסור לחזק את המים חייב לבאר. נקרא זה כזית, אפילו מקום שאסור לחזק חייב לבאר. משמע שאם יש כזית במקום אחד, אפילו מקום שאסור להחזיק את המים, צריך לבאר אותו. למרות שהוא כביכול היה יכול לחשב חלק מהכלי, הוא לא נחשב. והגמרא אומרת תניא קלישנא, כמה תניא קלישנא ברתא, יש ברייתא, בתרא. יש ברייתא כגרסה ראשונה ויש ברייתא כגרסה אחרונה. תניא קלישנא כמה בצק שבסדקי העריבה, מקום שאסור לחזק אינו חוצץ ואינו עובר, מקום שאין אסור לחזק. חוצץ ועובר, במה דברים אמורים? בכזית, אבל פחות מכזית, אפילו מקום שאין עשוי לחזק, אינו חוצץ ואינו עובר, מפורש פה, כמו הגרסה הראשונה, שהברייתא מחלקת בין כזית לפחות מכזית, מקום שאין עשוי לחזק. ועשוי לחזק אפילו עם כזית, הוא בטל. ותניא קלישנא בתרא, בצק שבסדקי העריבה, מקום שעשוי לחזק, אינו חוצץ ואינו עובר, מקום שאין עשוי לחזק, חוצץ ועובר, במה דברים אמורים? בפחות מכזית, זה בדיוק הפוך. אבל בכזית אפילו במקום שאסור לחזק חוצץ ועובר. אומרת הגמרא קשה נדד, ויכולה ברייתא סותרות זו את זו. אז יש פה כמה תירוצים, אמר רב הונא, תירוץ ראשון, סמי קילתא מקמי חמירתא. אפשר להסיר את הברייתא הראשונה המקילה מפני השנייה החמורה. כלומר הראשונה זה טעות. רב יוסף אומר לו כך, תנאי שקלת מעלמא, אומר רב יוסף, מה צילקת מהעולם את כל התנאים, אי אפשר למצוא תנא שנאמר כמו הדעה הראשונה המקילה, תנאי, זה מחלוקת תנאי, דתניא. כתוב הפת שיפשה, אם יש חמץ שיתפש, פת שיפשה, כלומר אלא עובש וכבר נסלה מלאכילת הדם. אז חייב לבאר כמובן, למה? מפני שראויה לשוחקה ולחמיה בה איסות אחרות. היא ראויה עדיין לשחוק אותה ולהחמיץ איסות אחרות. רבי שמעון בן עזר אומר במה דבר ממורים, מתי זה מקוימת לאכילה. כל זה בפת שמקיימים אותה לצורכי אכילה, כלומר הוא יכול להחמיץ איסות אחרות, אבל קופת שעור שיחדה לישבה בטלה, אבל אפשר לקחת דגוש השעור הזה, ולשים אותו, לשמש אותו כמעין מושב לכיסא, לייחד אותו לישיבה, כלומר לא לצורכי אכילה, ואז כבר לא חייב לבאר אותה, מותר לקיים אותה בפסח, בטלה. אומרת הגמרא מידה אמר רבי שמעון בן עזר, בטלה, מזה שאמר רבי שמעון בן עזר, שאם הוא קופט את השעור הזה לישיבה, הופך אותו למושב, הוא בטלה, מכאן לתנא קמא, סבר לא בטלה. אלמא כסבר כל כזית הפקת מבטל לא בטיל. הרי שהוא סובר לפי תנא קמא, לא כמו רבי שמעון בן עזר, שאם יש כזית של חמץ, למרות שבעליו ביטלו אותו, כלומר שימשו אותו פתאום כמושב של כיסא, הוא לא מתבטל. בדיוק כמו שלמדנו.
הרי זו דעת הברייתא השנייה שמחמירה, זה לא הברייתא הראשונה, כי היתר היא דעת רבי שמעון בן עזר. אז אמר לבית, תרצת כזית, כל זה יפה לפי כזית. אם יש חתיכת בצק שיש בו כזית, במקום שסותמת סדק, אז שאסור להחזיק מים, זה יפה, תרצנו. אם ייחל אותו לדבר שלא שימוש לאכילה, לא צריך לבאר אותו. מה אם פחות מכזית מתרצת? הרי סתירה בין הברייתא זה גם בנוגע לחתיכות בצק שאין בהם כזית. אלא אב ההר רבי שמעון בן עזר, היא אומרת הגמרא באמת, שתי הברייתות הם רבי שמעון בן עזר, ולא קשה. הא במקום לישה, הברייתא הראשונה המקילה, היא אמרה את הביטוי מקום שאינו עשוי לחזק, הכוונה את מקום הלישה שבעריבה. והא שלא במקום לישה, ואילו הברייתא השנייה המחמירה, הביטוי הזה השתמשה לגבי חלק אחר בעריבה. חלק למה ממנו, שפת העריבה. כלומר, בעצם אפשר לומר, שתי הברייתות הם זהים. יש שפה עליונה, שזה אפילו פחות מכזית לא בטל, יש את השוליים של העריבה, אפילו כזית בטל, ויש את הדפנות שכזית אינו בטל, פחות מכזית בטל, ושתי הברייתות אומרות אותו דבר, תראו לו מה דיברו, הברייתה הראשונה דיברו, במקום לישה, והברייתה השנייה דיברה, שלא במקום לישה. ואיך מגדירים את המקום? מקום עשוי לחזק, הכוונה מקום שהוא עשוי להחזיק מים, זה לשולי העריבה, אז זה לא חוצץ, כמו שאמרנו. מקום שאין עשוי להחזיק זה בדופני העריבה, בזה יכול להיות חוצץ. אבל יש לחלק בין איפה שלשים את הבצק, לבין שפת הגדרה שלא לשים את הבצק. אז זה מה שרבשי, אמר רבשי, לא תהיה משלום מקום לישה אגבה דאגנה. אל תגיד שלא מקום לישה, הכוונה אגבה דאגנה. צד החיצון של העריבה. כלומר, הצגב של הכלי. אל תגיד כך, אלא אפילו הסילת דאגנה, כמו שהסברנו, שפת העריבה. אומרת מה פשיטה לכאורה, זה פשוט. אלא מה הוא יותר מזין מדעת יפומת אלא הטם? היית אומרת, לא, לפעמים הבצק צף למעלה, מגיע גם לשם, ויכול להחשיב את המקום הזה גם כמקום לישה, כמה שמען שלא כך. לכן לא מחשיב את זה במקום לישה, אלא גם סיפתא דאגנא נחשב שלא במקום לישה. אמר נחמן אמר רב, הלכה כרבי שמעון בן עזר, שאם אדם קופץ שאור, מייחל אותו לצורכי ישיבה, למושב מסוים, מתבטל בכך, אפילו יש בו כזית. הנה עומד עם אהבה מרבית רבה, שאמר רב, אם תח פניה בתית, בטלה, תח אם לא תח לא, דווקא אם הוא תח פניה בתית, דווקא אם הוא מרח אותו בתית, אז הוא בטל, אם לא מרח בתית, לא. אז עומד כמו אמן דמתניה, לא מתניה, מי שלימד הוראה הזו, לא לימד הוראה הזו, כלומר יש פה מחלוקת המורה, מה הייתה הוראת רב. ויגדה אמרי, אמר רב נחם ברב, אין הנחה כרבי שמעון בן עזר, דאמר רבי יצחק ברש, אמר רב, אם תח פניה בתית, בטלה וכו', רק אם תח פניה בתית. אמר רב נחם אמר שמואל, שני חצאי זיתים. אם יש שני חצאי זיתים, בסדקים שבעריבה. וחוט של בצק ביניהם, עובר ביניהם איזה חוט דק של בצק שמחבר אותם. תלוי. רואים כל שיעור נטל החוט, אם אפשר, איך בודקים את זה? לוקחים את החוט, ואם ניטל שני החלקים, כן, אילו ינטל החוט, אם אפשר לקחת את החוט של בצק וניטלים עמו, ושני חצי זיתים ניטלים עמו, אז רואים אותם כגוש אחד, וזה בעצם כזית. וחייב לבאר. אבל אם לא, אם לוקחים את החוט שמחבר ביניהם כביכול, בפועל לא מחבר ביניהם, לא ניטלים שני החצי זיתים עמו, אז אינו חייב לבאר. המעולה, כל זה לא אמרן אלא בעריבה. אבל בבית חייב לבאר. כל מה שאמרנו, שלא חייב לבאר את חצי זיתים הנפרדים, זה רק בעריבה. למה? כי אדם לוקח את, את החתיכות הבצק וסותם את הסדקים. הוא רוצה להשאיר אותם שם. אין סיכוי שהחלקים של הבצק יתחברו יחד, אבל בבית יש סיכוי. חייב לבאר, מה הייתה? מה דדים זה כאן ישלעו, ונפלו גם לידע. לפעמים, אדם יבוא לאסוף אותם יחד, לתת את הבית, ואז ייפלו זה אצל זה, כלומר יצטרפו לכזית. המעולה באו במערבה. שלוח, על פי זה שאלו חכמי ארץ ישראל בית ועלייה, מה קוראים? יש חצי זית של בצק בבית וחצי זית בעלייה, כלומר בקומה השנייה. מהו? או במדף עליון, האם יש סיכוי באמת שיצטרפו? אין סיכוי שיצטרפו. ובית באכסדרה, מהו? מה אם יש חצי זית בבית וחצי זית באכסדרה? מין מבואה כזאת לבית, מהו? ושני בתים זה לפנים מזה, מהו? בית חיצון, בית פנימי, מהו? אז באמת מתיקו, באמת אלו קושיות שצריך עוד להתיישב בהן. עוד ברייתא לגבי פת שאיבשה, תנו רבנן הפת שאיבשה ונפסלה מלאכול לאדם, והכלב יכול לאוכלה. כלומר, המאכל הזה, הפת שאיבשה, יש עובש עליו, האדם לא יכול לאכול אותו, אבל הכלב יכול עדיין לאכול אותו. מטמאת טומאת אוכלים בקבצה. כל זמן שיראויה לכלב, לא פקע ממנו תורת אוכל, ולכן עדיין יכולה לטמא טומאת אוכלים בקבצה, שזה השיעור שיכול לטמא טומאת אוכלים. ונשרפת עם הטמאה בפסח. אם מדובר על תרומה טהורה, אז נשרפת יחד עם הטמאה בפסח. מכיוון שהיא לא ראויה לאכילה, מותר לאדם לטמא אותה בידיים. משום רבי נתן אמרו, אינה מטמאה.
לפי רבי נתן, אינה מטמאת טומאת אוכלים, אינה קרויה אוכל. אומרת הגמרא, כמה נעזד את נא, כמו איזה דעה, איזה דעת תנאים, הולכת המשנה הבאה בתארות. כלל אמור בתארות, כל מיוחד לאוכל אדם, תמה, עד שיפסם לאכול לכלב. כמה דלא כרבי נתן, למדנו בה, זו דעת תנא קמא, לא כמו רבי נתן, שאמר שלדעתו אוכל נפסל מאכילת אדם, כבר פוקע טומאתו, צריך להיות, לפי המשנה הזו בתארות, צריך להיות כבר לא ראוי לאכילת כלב. עוד ברייתא עניין חמץ שנפסל לאכילה. תנו רבנן, עריבת האבדנין, כלומר גיגית שמי שמעבד אורות, הוא נותן שם גם אורות עם קמח, ושאר חומרים, כדי לאבד את האורות. אז הוא נתן לתוכה קמח, תוך שלושה ימים, כלומר הוא שם את זה בתוך שלושה ימים לפני פסח, חייב לבאר. כי לפחות בשלושה ימים עדיין שם חמץ על הקמח. אפילו אם שמו שם אורות וזה מסריח. אבל קודם שלושה ימים הוא נתן את זה יותר משלושה ימים לפני פסח, או שלושה ימים או יותר, או יותר משלושה ימים בעצם, אינו חייב לבאר. כי הקמח שנשאר שם במשך שלושה ימים כבר התקלקל על ריח הכלי ואין לו שם חמץ. אמר רבי נתן באמת דבר מהמורים. באמת דבר מהמורים שדין ביעור הקמח תלוי בימה הקמח היה שם בתוך הריבה שלושה ימים בשלא נתן בתוכה אורות, כל זה כשלא נתן בתוכה אורות. אבל נתן בתוכה אורות, כל זה רק הכלי שמעבדים בו את האורות, אבל אם נתן בתוכה אורות ממש, אפילו תוך שלושה אינו חייב לבאר, כי נתינת האורות בקמח הוא מבטל לגמרי את הקמח מתורת חמץ. ואמר רבא הלכה כרבי נתן אפילו יום אחד, אפילו שעה אחת. וזה כבר עוד דוגמה לכך שהוא פוסל את הקמח מלהיות, או הקמח או החמץ מלהיות ראוי למאכל. הגענו לבחן לעניין תומה, את זה נראה בעזרת השם הפעם הבאה. חזק וברוך.